פרשת בשלח, הרב יצ' גרינברג, מגישה אביטל הוכשטיין ממכון הדר. אין סומכין על הנס. על פניו נדמה שפרשת בשלח מהווה אב טיפוס של התגלות אלוקית בתצוגה של ניסים מעוררי יראת שמיים. התהפכות מוחלטת של חוקי הטבע אינה מותירה כל מקום לספק באשר לשאלה מיהו ריבון העולמים. ובה בעת, הנרטיב הנגדי של הפרשה מלמד אותנו שאין בכוחם של ניסים לגבור על פגמים בטבע האנושי. פרשת בשלח פותחת בקריאת ים סוף, אולי הנס החשוב ביותר בתנ"ך ובוודאי המאוזכר ביותר. האירוע הניסי מאפשר לבני ישראל להשלים את מנוסתם ממצרים, והנס הפלאי מחסל את צבא פרעו ואת שרידי סיכוייו להחזיר את ישראל לעבדות במצרים. עם יציאת מצרים, היציאה לחירות, היא חוויית יסוד בהיסטוריה ובדת היהודית, הרי שקריאת ים סוף היא רגע השיא. חוויה כל כך מציפה שהיא מנטרלת את תחושת החרדה של בני ישראל ואת הספקות שנותרו בהם. כעת הם יודעים כי אלוקים יושב במרומיו, הכל קשורה בעולם. ההתרגשות והשמחה שעולות מתוך שירת הים כל כך השפיעו על חז"ל עד שהם שיבצו אותה בתפילה ליום חול לפני תפילת ברכו, הקוראת למתפללים לברך את השם. התייחסות נוספת לקריאת ים סוף מופיעה לפני תפילת 18. בימי חול זהו הרגע שבו פונים המתפללים ישירות לאלוקים וקוראים לו להיחלץ לעזרתם ולגאול את ישראל. אזכור האירוע הוא מעין אישור לכך שתפילה לגאולה איננה בגדר ברכה לבטלה. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, ויער ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. מיד לאחר מכן, מתחיל הנרטיב הנגדי. במשך 3 ימים, משה מוביל את בני ישראל מים סוף אל מדבר שור בלא מים. המים שהם מוצאים במראה, אינם קשירים לשתייה, ובני ישראל מיד קמים על משה. בהנחיית אלוקים, משה מחולל נס מהיר. הוא נוטל בידיו עץ ומשליך אותו למים, והמים נעשים ראויים לשתייה. עוד בטרם חלפו 3 שבועות, בני ישראל מגיעים למדבר צין וחשים רעב. שוב הם מלינים על משה ואהרון. מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע. הם מתיחים בהם, הוצאתם אותנו אל המדבר הזה להמית את כל הקהל הזה ברעב. שוב מתערב אלוקים. הפעם בתצוגה מרשימה של נס כפול. בערב מכסות את המחנה שכבות של סלב שמספקות בשר למאכל, ועם בוקר השמיים מרעיפים מן, לחם שמכסה את פני המדבר. בני ישראל מלקטים מן ככל יכולתם, ומעתה ואילך, במשך כל תקופת הנדודים במדבר, האוכל הניסי יומטר עליהם מדי יום פרט ליום השבת. בהגיעם למחנה הבא, רפידים, מגלים שוב בני ישראל שאין להם מי שתייה, והם מתנפלים על משה. למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמה? שוב פונה משה להשם, אשר מורה לו להקות בסלע, ומיד פורץ מתוכו זרם מים שמספיקים לכל העדה. הנס פועל את פעולתו, והעם שותה לרוויה ונרגע. דפוס זה חוזר על עצמו לאורך כל המסעות במדבר. בהר סיני עם ישראל הלום נס ושטוף יראה ולמרות זאת, כאשר משה מתעכב בירידה מההר, הם יוצרים עגל זהב ורוקדים סביבו בקריאות אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. המסע מתחדש אחרי מעמד הר סיני, ובני ישראל משתעממים מהמן. הם נזכרים בגעגוע בקישואים, אבטיחים, חציר, בצלים ושומים שהם אכלו במצרים בחינם. בתגובה, אלוקים מוריד עליהם סלב בכמות בלתי מוגבלת, עד שהם מואסים בו כליל. רכבת ההרים מגיעה לסופה עם שובם של המרגלים מארץ כנען. בני ישראל נתפסים בהלה ורוצים לשוב מיד למצרים. המרד מדוכא אחרי התגלות נוספת ואנישה. הדפוס של ניסים הגוררים נסיגה אינו משתנה עד שאלוקים מכיר בכך שהעבדים לשעבר כבר לא יתפקדו כבני חורים ועליהם למות במדבר. רק דור הבנים והבנות שהתחנך בתנאי חירות וקיבל תורה ממשה ואהרון מסוגל להתמודד עם האתגר של יישוב, ארץ ויצירת חברה חופשית. כפי שניתן לראות מפרשתנו, אפילו השפעתם של ניסים גלויים מתקיימת רק על פני השטח וחולפת כמעט מיד. מדוע? משום שניסים הם בגדר חוויות גופניות אשר אינן מחוללות שינוי ביסוד הפסיכולוגי של מי שנעשה לו הנס. כאשר מתרחש נס רב עוצמה, כפי שהיה בקריאת ים סוף, העם מגיב כהלום רעם, והם באמת ובתמים מאמינים בהשם ובמשה עבדו. אך רק לרגע קצר. בעבור שלושה ימים, הקסם פג, והעבדים שאינם מורגלים בעבודה הקשה שצריך להשקיע בחיים של חירות ובאחריות המתלווה לכך, מתחילים להתעייף. הם מבוהלים מהיעדר אספקת האוכל שקיבלו בקביעות במצרים, הגם שהייתה דלה ביותר. כניעה לנס כמוה ככניעה להפחדה. בני האדם לא באמת ביקשו לעצמם את הנס, ומשום כך הם חוזרים מיד לסורם. כשהיראה והריגוש מתחילים לקהות, משתלטות שוב הנטיות המושרשות או דפוסי ההתנהגות. אנשים הולכים ונשים הולכות בדרכם שלהם, ולא בדרך האלוקית שנכפית עליהם. המסר העמוק ביותר בפרשתנו נמצא בפסוק הפותח, שבו מסופר כי משה לא לקח את בני ישראל בדרך המלך הקצרה, דרך ארץ פלישתים, משום שהעבדים העבריים לא היו כשירים להילחם על חירותם. בנקודת הזמן ההיא עומדות בפני אלוקים שתי אפשרויות. האחת, לבטל את הבחירה החופשית ולהפוך את בני ישראל, ובסופו של דבר את כלל האנושות, לרובוטים שממלאים אחר כל ציווי האל בלי להתחשב בשיקולי היומיום. הרמב״ם כותב שאלוקים בוחר באפשרות השנייה. קבלה של בני האדם כמות שהם, מתוך כבוד אליהם, במקום לשנות את הטבע האנושי בניסים ונפלאות. התורה משלימה איתו ועם מגבלות האנושות. אלוקים בא עם בני ישראל ביחסי ברית, שבמסגרתם הם שואפים לרומם את התנהגותם המוסרית על פני החברה והתרבות הסובבות, תוך כדי שהם ממשיכים בתנועתם לעבר סטנדרט אלוקי גבוה יותר. התהליך המקראי הוא במהותו תנועה של התרחקות מניסים גלויים והתגלויות פומביות לטובת מהלכים חינוכיים שבכוחם לשכנע אנשים לנהוג כהלכה. שוב ושוב אנו נוכחים לדעת כי תולדות של אירועים היסטוריים נגזרות מהתנהגות אנושית וממאזני כוח ולא מהתערבות אלוקית. עד לתקופת התלמוד כבר ניטלה נבואה מן הנביאים לדברי חז"ל. הניסים הם אקט של כפייה, ואלוקים שואף שבני אדם ילכו בדרך הישר מתוך בחירה חופשית. השינוי בטקטיקה מסייע בהבנת תהליך הדעיכה של עבודת אלילים ביהדות. אף על פי שהתורה הכריזה על עבודת אלילים מלחמת חורמה, היא המשיכה להתקיים לכל אורך תקופת המקרא. אפילו ניסים רבי רושם, כמו ניצחונו של אליהו על נביאי הבעל, הסתיימו בניצחונות זמניים. בתקופת חז"ל, שלא נרשמו בה התגלויות אלוקיות, הרבנים הצליחו להביס את העבודה הזרה בגישה של חינוך רחב היקף לתלמוד תורה. על ידי שינוי תודעתי הם רוממו את רמת התחכום התרבותי והפילוסופי של בני האדם ונחלו ניצחון בקרב. קריאת ים סוף אולי הקטה גלים, אך טבילה בים החוכמה התלמודית שינתה לטובה את בני האדם. שבת שלום.